כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי חף ג' בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף חף ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה חף ג' בשבט תענית צדיקים, על שבו נתקפצו כל ישראל למלחמה, בבני שבט בנימין על עניין פילגש בגבעה, כמבואר בספר שופטים פרק י"ט. כך פוסק השולחן ערוך אור החיים, סימן תף קוף פי. יש מוסיפים גם על פסל מיכה. בתקופה מאוחרת, בשנת דלת אלפים, תף קופתת לבריאת העולם, גולגלה חובה ליום חייו, ותרעש ביקת כנרות. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות הדף אשר למדנו אתמול, והוא היה דף חף ג' במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות, שישמשו לנו בסייעתא דשמיא הגדולה כלי, לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. נציג כעת השאלות פעם נוספת, ולצידן את התשובות. שאלה ראשונה על דף חף ג' הייתה, מדוע האישה שנכבשה מחמת ממון, מותרת לבעלה? והתשובה, משום שמפחד שאם יבעלנה לא ירצה בעלה לפדותה ויפסיד כסף. שאלה שנייה, מניין מוכרח שלחכמים גם כל הקורבנות נקנים מהגויים? והתשובה, שכן השיבו לרבי אליעזר מהכתוב, כל צון קידר יקבצו לך. שאלה שלישית, לרבי שמעון, כיצד נידון ולד יוצא דופן? והתשובה, לעניין דיני יולדת, ולד מעליהו הוא ולד מעולה, אבל לעניין קודשים אינו קדוש. שאלה רביעית, האם רביעת הבהמה מחשיבה אותה כמי שעלה עליה עול? אומר התוספות, רביעה על ידי בהמה כן, אבל רביעה על ידי אדם לא. שאלה חמישית, מניין נלמד שכל מום פוסל בה, גם דבר ערווה ועבודה זרה פוסל בה? והתשובה, משום שנאמר, כי מושכותם בהם מום בם. השאלה האחרונה על דף חף ג', למסקנה מדוע לרבי אליעזר אין לקנות בהמה לקורבן מגויים? והתשובה, מבית טעמים. משום שנאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו, ומשום חשש רביעה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אודות הדף היומי אשר למדנו אתמול, דף חף ג' במסכת עבודה זרה. וחי את מוריי ורבותיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע חף ג' בחודש שבט תשע"ח, ניכר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי, דף חף ד' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ג' עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד בנקודה, ומן המילים, עד כאן לא פליגי, אלא בחששה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מתחילה עכשיו הגמרא סוגיה בדיני פרה אדומה. לאל בדף חף ג' עמוד א', הביאה הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, האם מותר לקנות פרה אדומה מעובד כוכבים? וביארה הגמרא שנחלקו האם יש לחשוש שם הרבעה. מדייקת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים אלא בחששה. במקום שיש רק חשש, שם הרבע העובד כוכבים את הפרה האדומה, ועל כן לחכמים מותר לקנותה ממנו כיוון שאין הם חוששים לכך. אבל איך דוודאי רבעה? במקום שוודאי רבעה העובד כוכבים לכל הדעות, פסלה ברביעה הזו. שמע מינה מוכח מכאן, בפרה אדומה אף על פי שאינה קריבה על גבי המזבח, קודשי מזבח היא, יש לדין קודשי מזבח הנפסלים ברביעה. קודשי מזבח הם בהמות שהוקדשו לעלותם לקורבן וקדושים בקדושת הגוף. אבל קודשי בדק הבית, דהיינו כל חפץ המוקדש סתם לצורך בית המקדש, אינם קדושים בקדושת הגוף, אלא בקדושת דמים. וכוונת הגמרא היא להוכיח שפרה אדומה היא כקודשי מזבח לעניין פסול נרבע, וכן לעניין שאין לפדותה אלא אם כן נפל במום קבוע, ולא כקודשי בדק הבית הפחותים בחומרתם, שאינם נפסלים ברביעה וכן ניתן לפדותם אף אם לא נפל באמום. עוד מוסיף רשי לקמן, שבא לפדות קודשי מזבח צריך העמדה והערכה, דהיינו שיש להעמיד את הבהמה לפני הכהן והוא מעריך את שוויה, כנאמר בתורה, אבל קודשי בדק הבית אינם צריכים העמדה והערכה. כן אומרת הגמרא מוכח מכאן שפרה אדומה אף על פי שאינה קריבה על גבי המזבח, יש לה דין של קודשי מזבח הנפסלים ברביעה. דהי, שאם דינה רק כקודשי בדק הבית, מי מפס לה ברביעה? האם הייתה רביעה פוסלת בה? והרי קודשי בדק הבית אינם נפסלים ברביעה, כי פסול רביעה נאמר רק בקורבנות. אבל קדושת בדק הבית חלה על הכל, אפילו על דברים שאינם ראויים להקרבה, כגון אבנים. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, אין להוכיח מכאן שפרה אדומה היא כקודשי מזבח, אלא באמת דינה כקודשי בדק הבית. מה שהיא נפסלת ברביעה, זה מפני דשייני פרה, שונה דין פרה אדומה, משאר קודשי בדק הבית דחטאת קריא רחמנא, כיוון שהיא נקראת בתורה חטאת, וקורבן חטאת זה קודשי מזבח, על כן שנו הדבר אם יהיו בפרה אדומה פסולים כגון נרבע הפוסלים בחטאת. אבל באמת לכל הדינים האחרים, פרה אדומה נחשבת כקודשי בדק הבית וניתן לפדותה גם אם אין במום, וכן היא אינה צריכה עמדה והערכה לפני הכהן כשנפדית. מקשה הגמרא על הטעם הזה, אלא מעתה שלדבריך הפרה אדומה נפסלת ברביעה מפני שקרויה בתורה חטאת ודינה כקורבן? אם כן תיפסל פרה אדומה גם ביוצא דופן, אם היא יצאה מדופן רחם אמה ולא מפתח הרחם כדרך לידה, שתיפסל שהרי קורבן פסול ביוצא דופן. והגמרא במסכת בכורות דף נ"ז עמוד א' דורשת את הדין הזה מהפסוק שנאמר לגבי קורבנות שורו כסף או עז כי יוולד. למדנו מכאן שורו כסף פרט לכיליים שאין לה קריבם, או עז פרט לנדמה, כלומר שאימו רחל אבל היא דומה לעז, ומהמילים כי יוולד לומדים פרט ליוצא דופן שלא נולד כדרך לידה. אם כן, שאלת הגמרא שפרה אדומה צריכה להיפסל אם היא יצאה מדופן רחם ממה ולא מפתח הרחם, וחית אימה חינמי, ואם תאמר שאכן פרה אדומה נפסלת ביוצא דופן כיוון שהיא נקראת חטאת, עלה מתני, עלה משנינו בברייתא, בתוספת של מסכת פרה, היא קדישה ביוצא דופן, ולד יוצא דופן שהקדישו לפרה אדומה, לדעת חכמים פסולה, ורבי שמעון מכשיר, והרי לא מסתבר לומר שרבי שמעון חולק על הדרשה הזו שלפרה אדומה יש דיני קורבן כיוון שקרויה חטאת. אם כן גם רבי שמעון היה לו לפסול יוצא דופן בפרה אדומה. כלומר, אם נאמר כפי שביארה הגמרא בתחילה שפרה אדומה נפסלת ברביעה מפני שהיא קודשי מזבח, אין להקשות ממה שרבי שמעון מתיר בה ביוצא דופן, כיוון שאפשר לומר שהוא סובר שפרה היא קודשי בדק הבית ומכשיר גם פרה שנרבעה. אבל אם כדבריך שהטעם הוא מדרשה מיוחדת שפרה אדומה קרויה חטאת ויש לה דיני קורבן, לא מסתבר שרבי שמעון חולק על הדרשה הזו, ואם כן מדוע הוא מתיר בה יוצא דופן שפסול לקורבן? כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אלא מעטה. מוסיפה הגמרא ואומרת, וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר שרבי שמעון לטעמי, רבי שמעון הולך לשיטתו דאמר במסכת נידה דף מ עמוד א', יוצא דופן ולד מעליהו ולד מעולהו, ועל כן אין לפסול יוצא דופן לפרה אדומה אף שדינה כקורבן, כי כאמור רבי שמעון אומר במסכת נידה שוולד יוצא דופן אמו טמאה בתומת לידה, דהיינו שבוע ליולדת זכר ושבועיים ליולדת נקבה, ולאחר מכן יושבת עליו ימי טהרה, דהיינו כל דמים שתראה בימים שלאחר מכן, 33 ימים ביולדת זכר ו66 ימים ביולדת נקבה, הדמים הללו טהורים, וכן מביאה קורבן על לידתה. ואילו חכמים חולקים ואומרים, אין היוצא דרך דופן קרוי ולד, ואין אמו טמאה בתומת לידה, ואין היושבת ימי טהרה, ולא מביאה קורבן על לידתה. אם תרצה לומר שרבי שמעון שמכשיר פרה אדומה שנולדה מדופן הרחם ולא מפתח הרחם, כי הוא הולך לשיטתו שאומרת שיוצא דופן וולד מעולה, ואמר רבי יוחנן, והרי אמר רבי יוחנן במסכת נידה בדף מ עמוד א', וכן במסכת חולין דף נ"א עמוד ב', מודה היה רבי שמעון לחכמים ביוצא דופן לעניין קודשים להקריבו למזבח שאינו קדוש ופסול להקרבה, ואם בכל אופן הקדישו דינו כמקדיש בהמה בעלת מום שהוקדשו רק דמיה והיא עצמה יוצאת לחולין. אם כן, מדוע מכשיר רבי שמעון יוצא דופן לפרה אדומה? אלא ודאי לרבי שמעון אין לפרה אדומה דיני קורבן, וקשה על הטעם שאמרנו שפרה נפסלת ברביעה כיוון שהיא קרויה חטאת ודינה כקורבן. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומביאה טעם אחר לפסול של פרה אדומה שנרבעה, מתרצת הגמרא באמת, אין הטעם בפסול, בפרה אדומה שנרבעה, משום שקרויה חטאת, אלא הטעם הוא. כפי שלמדנו בתחילה שהיא קודשי מזבח. וכן סברו חכמים, ועל כן הם פוסלים גם יוצא דופן הפסול למזבח. ורבי שמעון המכשיר יוצא דופן חולק עליהם וסובר, שפרה היא קודשי בדק הבית, אלא שהוא פוסל פרה שנרבעה מטעם אחר. כיוון דשייני פרה, שונה פרה משאר קודשי בדק הבית, הועיל ומום פוסל בה, כמפורש בתורה, פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. לפיכך, דבר ערבה, אם נרבעה הפרה, ועבודה זרה, אם הוקצתה להקרבה לעבודה זרה, או שעבדו לה עבודה זרה, נמי פוסל בה, גם אילו פוסלים אותה. דכתיב נאמר בתורה לגבי קורבנות, ספר ויקרא פרק חב ב' פסוק חפי, כי מושכותם בהם מום בם לא ירצו לכם. ובפסוק הזה, ושוותה השחתה למום. על ידי הקש, ותנה דבי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הזו. כל מקום שנאמרה בתורה לשון השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודה זרה, אין הכוונה אלא להשחתה של גילוי עריות או של עבודה זרה. ומכאן למדנו זאת, דבר ערווה קרוי השחתה, דכתיב נאמר בתורה לגבי דור המבול, ספר בראשית פרק ו' פסוק י' ב', כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ושם הייתה השחתתם שקלקלו בעריות. שכן השחית כל בשר את דרכו, הכוונה לתשמיש. ועוד נאמר שם, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ולמדנו במדרש מכל אשר בחרו, זה זכר ובהמה. ועבודה זרה קרויה השחתה, דכתיב שנאמר, כשהזיר משה את ישראל לפני מותו שלא לטעות אחרי עבודה זרה, בספר דברים פרק ד' פסוק ט' ז', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. נמצא שכוונת לשון השחתה אמורה בקורבנות, היא להשחתה של דבר ערווה או עבודה זרה. והוקשה בפסוק הזה, ושוותה בפסוק הזה השחתה למום. ועל כן, הפרה נמי, גם פרה אדומה, הועיל ומום פוסל בה. אז דבר ערווה ועבודת כוכבים, אם נרבעה או נעבדה לעבודה זרה, או שעבדו לה בתור עבודה זרה, גם דברים אלו, פסני בה, פוסלים בה. לאל בדף חפג עמוד א', הביאה הגמרא בשם שילה, טעם לדינו של רבי אליעזר, שאוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי שילה. גופה אומרת הגמרא, נשוב לבאר את דברי שילה. תני שילה, שנה שילה, מה היא טעם, מה טעמו של רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים? נכתיב נאמר בפסוק בספר במדבר פרק י' פסוק ב', דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. למדנו מן הלשון הזו, שדווקא בני ישראל ייקחו פרה אדומה להקדש. דהיינו, ימכרו פרה אדומה להקדש. ושוב נציין, למרות שהמשמעות של המילה יקחו, הכוונה יקנו, כאן דרש שילה שיש לקרוא בפסוק הזה גם ויקיחו, כלומר שימכרו. דווקא בני ישראל הם אלו שימכרו פרה אדומה להקדש, ואין העובדי כוכבים יקחו. אי אפשר לקנות מהעובדי כוכבים פרה אדומה, ועל כן אסור לקנותם הם. מקשה הגמרא על דברי שילה. לאל בדף חפג עמוד א', הרגשתה הגמרא על דברי שילה ממה שנאמר בסעיפה שרבי אליעזר פוסל גם בשאר הקורבנות, שלא נאמר בהם המיעוט הזה, לחששיו מוסיפה הגמרא ומקשה על עצם הלימוד מהפסוק. אם כן מקשה הגמרא על דברי שילה, אלא מעתה, אם אכן יש למעט מהלשון בני ישראל ויקחו, שאין לקנות מעובדי כוכבים, מעתה מה שנאמר לגבי תרומת המשכן בספר שמות פרק חפי פסוק ב', דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה חינמי, כלום גם הפסוק הזה מורה לנו שבני ישראל ייקחו, ימכרו את צורכי המשכן, ואין העובדי כוכבים ייקחו את צורכי המשכן, דהיינו אסור לקנותם מהם. וכי תאמה אם תרצה לומר החינמי, שאכן יש ללמוד מן הפסוק הזה איסור לקנות מהעובדי כוכבים זהב ואבנים טובות למלאכת המשכן? יש להקשות. ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל במסכת קידושין דף למד א' עמוד א', שאלו את רבי אליעזר, הדיכן, עד כמה מצווה אדם להיזהר בכיבוד אב ואם? אמר להם רבי אליעזר, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, כדי לכבדו אף שאינו מצווה על כך, ודמה בנתינה שמו. ומכך תלמדו שכל שכן ישראל המצווה על כיבוד אב ואם, חייב להיזהר בכבוד אביו. וכך היה המעשה שהרה בימי בית שני, כפי שאומרים התוספות, בדיבור המתחיל ביקשו ממנו אבנים לאפוד. פעם אחת ביקשו ממנו ישראל שימכור להם אבנים טובות לאפות שבבגדי הכהן הגדול, שהיו קבועות בו שני אבני שואם, ותוספות מפרשים שהמעשה היה באבנים שבחושן ולא באבני השואם שבאפוד, ב-60 ריבו דינרים שכר תמורתן. ורב כהנא מתני, רב כהנא היה שונה במעשה הזה, שרצו לקנותן ב-80 ריבו דינרים. היו מפתחות התיבה שבה אבנים מונחות תחת מרשותיו של אביו, שהיה ישן. והירושלמי במסכת פאה מובא שהיו רגליו מונחות על התיבה. וללשון אחרת היה מפתח התיבה נתון בין אצבעותיו. ולא ציירו בנו להקיצו משנתו, על אף שהפסיד בזה ממון רב. האף של ההלכה נפסק במסכת קידושין דף למד בית עמוד א' שכיבוד אב משל אב, כלומר שאין הבן צריך להפסיד ממון כדי לכבד את אביו. כאן אין זה הפסד אלא שנמנע ממנו רווח. ובאופן זה חייב הבן לוותר גם על ממון רב מפני כבוד אביו. ועל כן אמר רבי אליעזר שיש ללמוד מצוות כיבוד אב מהמעשה הזה של הגוי. כך מסביר הריטב"א. ואילו הר"ן במסכת קידושין מסביר שדווקא כדי לכבד את האב אין הבן צריך להפסיד מממונו, אבל כדי לא לצערו חובה עליו לאבד כל ממון שבעולם. המעשה הזה מוכח שמותר לקנות צורכי הקדש מגוי, ואם כן קשה על דברי שילה, כי הרי לדבריו יש למעט מהפסוק בני ישראל ויקחו לי תרומה, שאין לקנות צורכי הקדש מגוי. מיישבת הגמרא את דברי שילה ואומרת, באמת יש לדרוש גם מהפסוק בני ישראל ויקחו שנאמר בתרומת המשכן כדברי שילה. וצריך למעט שאין לקנות מעובדי כוכבים את צורכי המשכן. אבל כיוון שבכל צורכי המשכן שנאמרו בפרשה הזו, נאמרה וו החיבור, כגון וכסף ונחושת ותחילת וארגמן, ולגבי אבני השועם הכתובים לאחר מכן נאמר אבני שועם בלא וו החיבור, נמצא שהפסוק הזה אשר אינו מחובר לפסוקים שלפניו, הפסיק העניין, הפסיק את העניין שבתחילת הפרשה, הוא חלוק ממנו בדיניו, על כן אין ללמוד את דיני אבני השועם מהפסוק בני ישראל ויקחו האמור למעלה, ומותר לקנותה מעובדי כוכבים. אבל דוחה הגמרא את התירוץ הזה, ואבני מילואים כתיב, והרי לאחר המילים אבני שועם נאמר שוב ואבני מילואים בבב החיבור, ונמצא דהדר ערווי, חזרה התורה וערבה את הפסוק הזה עם הפרשה שלמעלה, ואם כן יש למעט גם אבני שועם מהפסוק בני ישראל ויקחו, ואין לקנותם מעובדי כוכבים, וחזרה הקושייה איך רצו ישראל לקנותן מדמה בנתינה, אלא ודאי רבי אליעזר לא דורש את המיעוט הזה, ושלא כדברי שילה. תוספות בדיבור המתחיל ואבני מילואים אומרים שרשי פירש את המעשה של דמה בנתינה שהוא היה באבני השועם שבאפוד. צריך לציין שצל רשי שלפנינו זה לא מופיע, אבל כך כותבים התוספות בשם רשי, כאמור שהמעשה עם דמה בנתינה היה שישראל ביקשו לקנות ממנו אבני שועם לאפוד. שואלים התוספות, אם כך, מהי קושיית הגמרא מכך שלאחר המילים אבני שועם נכתב ואבני מילואים עם וו החיבור, וכי אין לכתוב וו בשום פסוק אחרי המילים אבני שועם כדי שלא לערבו עם תחילת הפרשה? לכן פרשו התוספות שמעשה דמה בנתינה לא היה באבני השועם שבאפוד, אלא כוונת הגמרא שאמרה ביקשו ממנו אבנים לאפוד, זה לאבני החושן המחובר לאפוד, ואילו הן אבני המילואים האמורות בפסוק. ועל כן מקשה כאן הגמרא שאף אם באבני השועם הפסיק העניין, הרי באבני המילואים שבהם אנחנו עוסקים נאמרה וו החיבור, ויש ללמוד את דינם מויקחו שבתחילת הפרשה, ואם כן אין לקנותה מעובדי כוכבים. והקושייה איך רצו ישראל לקנותה מדמה בנתינה, אלא ודאי רבי אליעזר לא דורש את המיעוט הזה, ושלא כדברי שילה. מוסיפה הגמרא ומקשה על דברי שילה, ועוד קשה, וקטן יסייף, השנינו בסוף אותו מעשה בדמה בנתינה, לשנה אחרת שילם הקדוש ברוך הוא לדמה בנתינה את שכרו על שכיבד את אביו, ונולדה לו פרה אדומה בעדרו, נכנסו חכמי ישראל אצלו על מנת לקנותה ממנו. אמר להם, דמה, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם תמורת הפרה הזו, אתם נותנים לי. שהרי פרה אדומה דמי היקרים כמובן לעיל בגמרא בדף חף ג' עמוד ב'. אבל עכשיו איני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא, שלא מכרתי את אבני השועם כדי לא להעירו. אמר שם מבאר שהקדוש ברוך הוא נתן לדמה את הפרה אדומה כדי לשלם שכרו בעולם הזה. אבל דמה היה מחסידי אומות העולם, ולא רצה לאכול בעולם הזה את שכר המצווה. ולכן אמר לחכמים שיקח מהם רק את מה שהפסיד מפני המצווה, כדי שאת שכר המצווה עצמה יקבל בעולם הבא. כותב הדברי שאול בשם קצות החושן, שמן השמיים שילמו שכר לדמה דווקא בפרה אדומה, כדי שלא יתגאה במה שהפסיד ממון רב בשביל מצוות כיבוד אב, שהיא מצווה שכלית, ויראה שישראל מוציאים ממון רב גם על מצוות פרה אדומה שהיא חוק ואין בה טעם, כאן נאמר במדרש. המעשה הזה מוכח שרבי אליעזר אינו ממעט עובדי כוכבים מהמילים בני ישראל ויקחו כלל, ואף לא לגבי פרה אדומה, שאם לא כן, איך קנו חכמי ישראל מדמה בנתינה את פרתו? מתרצת הגמרא אף שרבי אליעזר דורש כשילה, וממעט מהמילה ויקחו שאין לקנות צורכי הקדש ופרה אדומה מעובדי כוכבים? הטעם שם אצל דמה בנתינה שבאו לקנות ממנו אבנים לאפוד ופרה אדומה? על ידי תגרי ישראל זהבון, על ידי סוחר ישראל קנו אותן מדמה בנתינה שקנה אותם הסוחר בחספו, ואז חזר ומחרן להקדש, ובאופן זה אין איסור בדבר שהרי ההקדש קנה מישראל. שווה הגמרא ומקשה על שילה, לדברי שילה, טעמו של רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים זה משום הפסוק ויקחו, ולא משום שהוא חושש לרבייה. מקשה הגמרא וכי רבי אליעזר לא חייש לרבייה, האם היינו חושש לרבייה? והתניא הרי שנינו בברייתא, בתוספתא של מסכת פרה, אמרו לו חכמים המתירים לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים לרבי אליעזר, מעשה ולקחוה וקנו פרה אדומה מן העובד כוכבים, ודמה שמו, דמה בנתינה, ואמרי לה, ויש אומרים שרמץ שמו, אם כן יש ראיה לדברינו, שמותר לקנותה מעובדי כוכבים. אמר להם רבי אליעזר, משם ראיה להתיר? שם לא היה חשש בדבר, מפני שישראל היו משמרין אותה את הפרה אדומה משעה שנולדה, שלא ירבעוה. אם כן מתשובת רבי אליעזר לחכמים מוכח שטעמו לאסור, אינו משום הפסוק ויקחו. שהרי אם כן, מה יועיל שישראל משמרים אותה, אלא איסור הוא משום שהוא חושש לרבייה, ושלא כדברי שילה. מיישבת הגמרא, רבי אליעזר תרתי איתלי. רבי אליעזר אוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים משני הטעמים, גם מפני שדורש את מה שנאמרה כיחה דווקא בבני ישראל, כפי שאמר שילה, שיש לקנות זאת רק מישראלים, וחיישנמי לרבייה, כמו כן הוא חושש לרבייה, כפי שהוכיחה הגמרא מן הברייתא. ובמקום שהתירו לקנות מגוי, כגון במעשה של דמה בנתינה, היה זה על ידי סוחר ישראל שקנה מהגוי ומחר להקדש. ולכן אין בזה איסור לקיחה מהגוי. כמו כן שמרו ישראל את הפרה משעה שנולדה, ועל כן אין לחשוש שהיא נרבעה. עכשיו דנה הגמרא בשיטת רבי אליעזר החושש לרבייה בפרה אדומה. אמר מר שנינו לאל בברייתא בשם רבי אליעזר שהפרה האדומה שקנו מדמה בנתינה, ישראל היו משמרין אותה משעה שנולדה, ולכן לא חששו שנרבעה. מקשה הגמרא אם חוששים לרבייה ונחוש, עדיין יש לחשוש דיל מרבי לאימה, כי אבא מאברה, שמה רבעו את אימה של הפרה האדומה כשהייתה מעוברת בה, ואם כן גם היא עצמה פסולה. ומוכיחה הגמרא שהעובר נפסל ברביעת אימו, דאמר רבה, במסכת סנהדרין דף פי עמוד א', וכן במסכת תמורה דף למד עמוד ב', פרה שנקחה אדם מישראל ומת, אסור להקריבה למזבח, שנאמר, ומן הצון תקריבו את קורבנכם, ודרשו בספרה על ספר ויקרא, מן הצון למעט בהמה מוקצת לעבודה זרה שפסולה לקורבן, ומאביו שנוספה למילה, ומן הצון, דרשו למעט גם את הנוגח. ולמרות שבהמה שנקחה והרגה אדם מישראל דינה להיסקל, הוצרח הפסוק האוסר להקריבה למזבח, לאופן שהיא אינה נסקלת, כגון שיש רק עד אחד על הנגיחה או שאין עדים כלל, והבעלים מודה שהיא נגחה, כמבואר במסכת צבחים דף עין א' עמוד א'. אם כן אומר רב הפרה שנקחה אדם מישראל ומת אסור להקריבה למזבח, על כן גם ולד הנוגחת שנגחה אמו כשהייתה מעוברת בו אסור להקרבה, כיוון שהיא וולדה שהיה בתוכה נגחו יחד ודינו כשור הנוגח. וכן ולד בהמה הנרבעת שנרבעה כשהייתה מעוברת בו אסור להקרבה, כיוון שנחשב הדבר שהיא וולדה שהיה בתוכה נרבעו ונרבע פסול המזבח. אם כן קשה, מדוע לא חששו שאימה של הפרה האדומה נרבעה כשהייתה מעוברת? ולמרות שרבה אמר את דינו לגבי קורבנות ופרה אדומה אינה קריבה למזבח, אבל לעיל בדף חף ג' עמוד ב' הסיקה הגמרא שפרה שנרבעה פסולה, ותוסות בדיבור המתחיל ונאי חוש מקשים, מדוע שואלת הגמרא רק על חשש רבייה, והרי פרה אדומה נפסלת גם אם עלה עליה עול. ואם כן יש לחשוש שמה עלה עול אלימה, ונחשב הדבר שעלה עול גם עליה, תרצים התוסות שוודאי התירה התורה פרה שעלה עול אלימה כשהייתה מעוברת, שהרי כל פרה עלה עליה זכר בתחילת עיבורה, ושנינו במסכת פרה שפרה שעלה עליה זכר פסולה משום עול. אם כן חוזרים אל שאלת הגמרא, מדוע לא חששו שאימה של הפרה האדומה נרבעה כשהייתה מעוברת? מדרצת הגמרא, באמת יש לחשוש גם שמה נרבעה האם, מה שקנו אותה מדמה בנתינה. הימה אמור כך, ישראל היו משמרים אותה משעה שנוצרה בבטן אימה והתחילה הריון, ואז ידעו שלא רבעו את אימה. לכמן תבהר הגמרא, מניין ידעו ישראל שמן העיבור הזה עתידה להיוולד פרה אדומה? ממשיכה הגמרא להקשות שעדיין יש לחשוש לרבייה. מקשה הגמרא, גם אם שמרו את אימה שלא ירבעו הכל ימי העיבור, ונחוש, עדיין יש לחשוש דילמה רבעו על אימה מעיקר, השמה רבעו את אימה קודם שהתעברה בה, שאף באופן זה הוולד פסול, דתנן ששנינו במשנה במסכת תמורה דף למד עמוד ב', כל הפסולים לגבי מזבח שנפסלו מלהקריבם למזבח כגון שנרבעו, ולדותיהן שהתעברו בהם לאחר שנפסלו, מותרים להקרבה, ותניה לה, שנינו על המשנה הזו, שכך דעת חכמים, אבל רבי אליעזר אוסר גם את ולדותן. אם כן, קשה לשיטת רבי אליעזר, מדוע אין לחשוש שאימה של הפרה נרבעה לפני שהיא תברה, ונפסלו בזה ולדותיה, ולמרות שבהמה נרבעת נעקרת, הופכת להיות עקרה, ואם כן, לא יכול להיות שהיה לבלד, כפי שהתבהר בגמרא לאל בדף רב בית עמוד בית. התשובה היא שאין כוונת הגמרא שם לומר שהבהמה הנרבעת אינה יולדת כלל, אלא שכך הדבר על פי רוב, אבל לפעמים נרבעת, ואינה נעקרת, לא הופכת להכרה. אומרת הגמרא בנידון הזה, שנחלקו רבי אליעזר וחכמים לגבי ולדות של בהמות הפסולות לקורבן, יש מחלוקת המוראים על המקרה בו הם נחלקו. והגמרא מבארת לפי איזו שיטה אנחנו מקשים את הקושייה. אומרת הגמרא, אניחא לרבה, מובן לנו מדוע רבי אליעזר לא חושש לרביית האם קודם שנתעברה, לשיטת רבה, דאמר רבה, שהרי אמר רבה, אמר רב נחמן, בשמו של רב נחמן, שם במסכת תמורה, מחלוקת חכמים ורבי אליעזר, האם הוולדות של בהמות שנרבעו כשרים להקרבה, זה דווקא כשנרבעו כשהם מוקדשים, כשהקדישו את האם, ולאחר מכן נרבעה, ואז נתעברה וילדה, שרבי אליעזר אוסר את הוולד, כיוון שבזוי הדבר שוולד בהמת קודשים שנרבעה, יקרב על המזבח, ולחכמים אין בזה ביזוי, אבל נרבעו כשהן חולין, אם לא הייתה אם מוקדשת ונרבעה ולאחר מכן התעברה וילדה, לדברי הכל מותרין הוולדות להקדישם ולהקריבם למזבח, ואין בזה ביזוי גם לא לשיטת רבי אליעזר, כיוון שעל ידי ההקדש הם משתנים ממצבם הקודם. אז אם כן, לשיטת רב המובן, מדוע רבי אליעזר לא חושש לרביית אמא של הפרה האדומה, כיוון שהיא חולין, וגם אם היא נרבעה, ולדותיה מותרים. אלא לשיטת רבונה בר חיננה, חולק על רבה וסובר, שכך אמר רב נחמן, שהמחלוקת של רבי אליעזר וחכמים לגבי ולדות שנרבעו אמותיהן, זה דווקא כשנרבעו האימהות כשהם חולין, ואז נתעברו וילדו. שלשיטת חכמים מותר להקדיש ולהקריב את הוולדות כיוון שמשתנים על ידי ההקדש, ורבי אליעזר אוסרם אף על פי כן, גם כאשר הם נרבעו ביותן בחולין. אבל נרבעו כשהן מוקדשים ואחר כך התעברו וילדו, לדברי הכל הוולדות אסורים בהקרבה, גם לשיטת חכמים. אם כן, לדברי רבונה הללו קשה, מה יקה למימר, איך נבהר את המעשה שקנו פרה אדומה מדמבה בנתינה, והרי לשיטתו לפי רבי אליעזר יש לחשוש, שאימה של הפרה אדומה נרבעה קודם שנתעברה בה, ופסלה בזה את ולדותיה, אף שהיא חולין. תרץ את הגמרא לשיטת רבונה, באמת יש לחשוש לפי רבי אליעזר שמה נרבעה אימה קודם שנתעברה בה. מה שחכמים קנו מדמבה בנתינה את פרתו ולא חששו לכך? אימה, תאמר, ישראל היו משמרים אותה לאימא משעה שנוצרה שלא ירבעוה. מוסיפה הגמרא להקשות, אם כן, אם אכן לפי רבי אליעזר אף ולדותיה של פרת חולין פסולה אסורים, וניחוש עדיין יש לחשוש דילמה רבעוה לאימא דאימא, שמה נרבעה אם אימא של פרה אדומה זו ונפסלה, ועל ידי כך פסלה גם את ביתה, ואם כן גם בת ביתה פסולה שהרי נולדה להם פסולה. תרץ את הגמרא כולי אי לא חי שינן, עד כדי כך אין צריך לחשוש. אז בפשטות כוונת הגמרא היא, שאין לחשוש גם לרביית האם וגם לרביית אמא שלהם. אבל אם כך, התירוץ לא מובן כלל, שהרי אם אנחנו חוששים לרבייה, וולדות פרה פסולים אסורים, מה ההבדל בין אמא לאם אמא? הרי כשם שיש לחשוש שמה נרבעה האם ועל כן ביתה פסולה, כך הדבר לגבי אם האם, שאם נרבעה, הרי ביתה ובת ביתה פסולות. מסביר תוספות ריד, שכוונת הגמרא לומר שאין לחשוש אף אם בוודאי נרבעה אם האם, כיוון שרבי אליעזר עושה רק את הוולדות הפסולים ולא את ולדות ולדותיהם. וביור דבריו הוא שהרי טעם האיסור הוא משום שבזוי הדבר להקריב ולד באמה פסולה, ובוולד של הוולד כבר אין זה ביזוי. עכשיו עוברת הגמרא לבאר את דברי הברייתא שישראל היו משמרין את הפרה האדומה. אמר מר לי לביא הגמרא שלפי רבי אליעזר הטעם שקנו ישראל פרה אדומה מדמה בנתינה, זה היה כיוון שישראל היו משמרין אותה משעה שנוצרה בבטן אמה. וראה את הגמרא מנה ידינן מאיכן יודעים שהפרה העתידה להיוולד מן העיבור הזה, תהיה אדומה ויש לשמור את אמה. וראה את הגמרא אמר רב כהנה, כוס אדום מעבירים לפניה בשעה שעולה עליה זכר. וכיוון שרואה בהמה צבע אדום בשעת הביאה, גם הוולד הנוצר מן הביאה הזו נעשה אדום. אומר היעבץ, כפי שמצינו ביעקב אבינו שפיצל מקלות והניחם לנגד הצון בשעה שרבעו אותן הזכרים, ועל ידי כך ילדו הצון בדומה למקלות. כאן נאמר בתורה בספר בראשית פרק למד. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שעל ידי מעשה קל שכזה נולדת פרה אדומה, המי דמיה יקרים? למה דמיה של פרה אדומה יקרים? כפי שמצינו לאל שאמר דמה לחכמים שרצו לקנות ממנו פרה אדומה, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. ישבת הגמרא, הועילו שתי שערות שחורות או לבנות פוסלות בה, ואף על ידי העברת כוס אין זה מצוי שתהיה אדומה כולה, לכן דמי היקרים. שבה הגמרא ומקשה, אם כדבריך שפרה אדומה נולדת על ידי העברת כוס אדום, ומה ישנה דידהו, מדוע עשו זאת ישראל דווקא אצל דמה בנתינה הגוי, ולא בפרתו של יהודי? תרצת הגמרא, אמר רב כהנה במוחזקת, לדמה בנתינה הייתה משפחת פרות שכבר כמה פעמים ילדו פרות אדומות על ידי העברת כוס אדום, והוחזקו בכך. אבל שאר פרות, אף בעברת כוס אדום, אין זה ודאי שילדו פרות אדומות. לאל בדף חב ג' עמוד א' הביאה הגמרא, בשם המשנה במסכת פרה, שרבי אליעזר אוסר לקחת בהמה מעובדי כוכבים, גם לשאר קורבנות, מחשש שרבעו אותה. עוברת הגמרא לדון בדין הזה. יתיב רבי עמי ורב יצחק נפחה, ישבו רבי עמי ורב יצחק נפחה, אקיל עד רבי יצחק נפחה, בחדר הכניסה לביתו של רבי יצחק נפחה. דהיינו, החדר שלפני טרקלין הבית. פתח אחד מיני, הוא פתח אחד מהם ואמר, וכן היה רבי אליעזר פוסל בהמה שנלקחה מעובד כוכבים בכל הקורבנות כולם, מחשש שנרבעה. פתח אידך מיני, הוא פתח השני מהם ואמר, מה יוטיב אלי חברוי לרבי אליעזר? את מה שיקשו חברי רבי אליעזר על הדברים הללו. נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק סמך פסוק זין, כל צון כדר יקבצו לך יעלו על רצון מזבחי. כלומר, שעתיד צונם של ישמעאל לעלות לקורבן על גבי המזבח, ומוכח שכן מקבלים מהם בהמה לקורבן ולא חוששים שרבעוע, ושלא כדברי רבי אליעזר. אמר להן רבי אליעזר, אין להקשות על דבריי מן הפסוק הזה, כיוון שהוא נאמר על ימות המשיח. וכולם, כל אומות העולם, גיירים גרורים הם לעתיד לבוא. אם משכו מעצמם אחר עם ישראל וירצו להתגייר, ואף שלא יקבלו אותם, הנהגו כגיירים. וכיוון שכך הם יזהרו מאיסור רבייה, ועל כן לא נחשו שבהמותיהם נרבעו. הגמרא מביאה מקור לכך שלעתיד לבוא, ישמרו כל האומות את מצוות התורה. אמר רב יוסף מהיקרא, איכן מצאנו בפסוק את דברי רבי אליעזר שלעתיד לבוא, התגיירו האומות מעצמם, וישמרו את מצוות השם, שנאמר לגבי אחרית הימים בספר צפניה פרק ג' פסוק ת', כי אז אהפוך אל עמים שפה ורורה לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד, כלומר שכל העמים יקראו בשם השם. הרד"ק מפרש מה הכוונה אהפוך אל עמים שפה ברורה שלא יוציאו בשפתם שם אלוהים אחרים, אלא כולם יקראו בשם השם. והמצודות דוד מפרש שידברו כולם בלשון הקודש, והמהרש"א מבאר את הכתוב, לקרוא כולם בשם השם על פי דברי הגמרא במסכת פסחים דף נון עמוד א', שלעתיד לבוא, יקרא שם השם ככתיבתו, אף שבעולם הזה אסור לעשות כן. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף ודילמה מעבודת כוכבים ודהדור בהו, ושמה רק מעבודת כוכבים הם יחזרו בהם, כנאמר בפסוק לקרוא כולם בשם השם, דהיינו שיקירו בהשם ולא יעבדו אלוהים אחרים, אבל איכן מצאנו בפסוק הזה שיזהרו הגויים מכל איסורי התורה, שמפני כן לא נחשדם ברבייה? מיישבת הגמרא, אמר לי רב יוסף לאביי, כיוון שבסוף הפסוק לעובדו שכם אחד כתיב, משמע שלא יחילוק באותם ימים בין ישראל האומות, אלא כולם יעבדו בשווה ויקיימו את כל מצוותיו. אם כן, יזהרו הגויים גם מאיסור רבייה. ולכן אף לרבי אליעזר יהיה מותר לקחת מהם הבהמות לקורבן. כך מפרש רש"י, המהרש"א כתב, שלשון שכם אחד משמע שיעבדו הגויים רק בחלק אחד מן המצוות. ועל כן פרש המהרש"א שבאמת לא יוכלו האומות לקיים את כל המצוות כישראל, שהרי לא יקבלו גרים לעתיד לבוא, אלא שיקיימו את כל מה שנצטוו עליו, בני נוח, ובכלל זה איסור רבייה, שגם בני נוח מוזרים עליה, כמבואר במסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד א', ועל כן יהיה מותר לקחת מהם בהמות לקורבן ולא נחשוש לרבייה. מביאה הגמרא לשון אחרת בעניין הזה. רב פאפה מתני אחא. רב פאפה שנה את העניין הזה כפי שהובא בגמרא להיל. דהיינו, שרבי עמי ורבי יצחק נפחא ישבו יחד, ואחד מהם אמר את דינו של רבי אליעזר, והשני אמר את קושיית חברי רבי אליעזר עליו ומה שהשיב להם. ורב יוסף הביא מקור מהפסוק שבאחרית הימים יעבדו הגויים את השם. ואביי הקשה עליו. ורב זביד מתני אחי. אבל רב זביד היה שונה את העניין הזה בלשון אחרת, וכך שנה. רבי עמי ורבי יצחק נפחה ישבו בכניסה לביתו של רבי יצחק נפחה, ותרוויו אמרי, אמרו שניהם, וכן היה רבי אליעזר פוסל בכל הקורבנות בהמה שנלקחה מעובד כוכבים, מחשש שנרבעה. ותרוויו אמרי, ועוד המשיכו שניהם ואמרו, ומאי אותיבו לי, חברוי לרבי אליעזר, ומה יקשו חברי רבי אליעזר עליו? מהפסוק כל צון כדר יקבצו לך, שמבואר בו שלעתיד לבוא יקריבו קורבנות של ישמעאל. אמר רבי אליעזר לחבריו, כולם גירים גרורים הם לעתיד לבוא, ועל כן באותם ימים לא נחשוש לרבייה. ומהי קראה, מאיחד בפסוק למדתי את הדבר הזה, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים, שפה ורורה לקרוא כולם בשם השם. מתקיף לרב יוסף, יקשה על כך רב יוסף, ודילמה מעבודת כוכבים ודהדרבהו, אולי הגויים יחזרו בתשובה רק מעבודת כוכבים, שלא יעבדו עבודה זרה ולא משאר עבירות, ואם כן יש עדיין חשש רבייה. אמר לאביי, לעובדו שכם אחד כתיב. וממילא, משמע שגם עובדי כוכבים ישמרו את כל המצוות כישראל, כמבואר לאל. אז לפי רב זביד נמצא שרבי עמי ורב יצחק נפחה אמרו שניהם גם את דברי רבי אליעזר וגם את מה שיקשו עליו חבריו ומה שהשיב להם. ואת הפסוק של כי אז אהפוך דרש רבי אליעזר עצמו. ורב יוסף יקשה עליו את הקושייה, והבאי הוא שמתרץ את הקושייה הזו ממה שנאמר בסוף הפסוק לעובדו שכם אחד. מי טבעי יקשו בני הישיבה, קושייה מפסוק על שיטת רבי אליעזר. לפי רבי אליעזר האוסר להקריב בהמות עובדי כוכבים מחשש שנרבעו, כיצד אמר משה לפרעה, ויאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקינו. הפסוק הזה נאמר לאחר שפרעה הסכים לשלח את ישראל מארצו, אבל לא רצה שיקחו עמם את בהמותיהם להקרבה. ועל הדבר הזה ענה לו משה, לא רק שניקח עמנו בהמות לקורבן, כאן נאמר בפסוק הבא, וגם יקנינו ילך עמנו, אלא גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. והרי היה על משה לחשוש שהמצרים רבעו את הבהמות. תרץ את הגמרא, באמת ייתכן שרבעו המצרים את הבהמות, אבל קודם מתן תורה שייני, לפני שניתנה התורה, הדין היה שונה שעדיין לא נאסר להקריב בהמות שנרבעו. כיוון שהאיסור הזה נלמד מהפסוק, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. כמבואר במסרת בבא קמא דף מ' עמוד ב', ולפני מתן תורה עדיין לא נאמר הפסוק הזה. מקשה הגמרא על רבי אליעזר מפסוק אחר, תשמע בו ותשמע ראיה שלא כדברי רבי אליעזר, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חי פסוק י' ב', כאשר בא יתרו אל מחנה ישראל אחר שיצאו ממצרים, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים. והרי יתרו היה גוי, ואיך לא חשש משה שהקורבנות שהביא עמו נרבעו, אלא מוכח שאין חוששים לרבייה. שואל הרשש, הרי במסרת זבחים בדף קופת זין עמוד א' נאמר, שיתרו התגייר כאשר בא אל מחנה ישראל, ואם כן אין לחשוש לרבייה בבהמותיו. כפי שתירץ רבי אליעזר לאל שבאחרית הימים, יהיו כל הגויים גרורים, ועל כן לא נחשוש לרבייה. תרץ הרשש, שיתרו הביא בהמות שהיו תחת ידיו עוד לפני שהתגייר, ולגביהם עדיין יש לחשוש שמה נרבעו. חוזרים אל הגמרא, שדוחה את הקושייה ואומרת, יתרו נע מקודם מתן תורה אהבה. גם מעשה יתרו היה לפני מתן תורה, ואף בהמות שנרבעו, היו מותרות אז להקרבה, ועל כן קיבל משה מידי יתרו את הקורבנות שהביא. אומרת הגמרא שהגמרא במסכת זבחים דף קופת זין עמוד א', מביאה מחלוקת בין בני רבי חייה עם רבי יהושע בן לוי, האם ביאת יתרו אל מחנה ישראל היה קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. ולפי זה מקשה הגמרא, הניחא למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה אהבה. התירוץ הזה שמעשה יתרו היה קודם מתן תורה מובן, לשיטת האומר שמעשה יתרו קודם מתן תורה היה. אלא למאן דאמר, אבל לפי הסובר שמעשה יתרו לאחר מתן תורה אהבה, לאחר מתן תורה היה, ובהמות שנרבעו כבר נאסרו להקרבה, מה יקל למימר לשיטתו, איך נבאר מדוע לא חשש משה שהקורבנות שהביא יתרו נרבעו, אלא מוכח שלא חוששים לרבייה, ושלא כדברי רבי אליעזר. תרץ את הגמרא, לעולם יש לחשוש לרבייה בבהמות גויים, ואכן אם היה יתרו מביא עמו את הבהמות, לא היה משה מקריבן, אלא יתרו מישראל זבן. יתרו קנה את הבהמות מישראל ומיד הביאם להקרבה, אבל כן לא היה חשש שנרבעו. קושייה נוספת על שיטת רבי אליעזר, מקשה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רבי אליעזר, שלאחר מלחמת שאול בעמלק בה נצטווה להעמית אותם ואת בהמתם, שאלו שמואל הנביא מהו כל הצון הנשמע באוזניו, ונאמר שם בספר שמואל א' פרק תדוו פסוק תדוו, ויאמר שאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח להשם אלוקיך. ולכאורה פירוש הפסוק הוא שהעם הותיר את בהמות עמלק בחיים כדי להקריבן ולא חששו לרבייה, ואם כן מוכח שלא כדברי רבי אליעזר. מתרץ את הגמרא, לעולם יש לחשוש לרבייה, מהי מיטב? מהי כוונת הפסוק שחמל העם על מיטב הצון כדי להקריבו? דמי מיטב שהותירו את מיטב הצון כדי למוכרם ולקנות בדמיהן מישראל בהמות להקרבה. ומה ישנה מיטב? מדוע הותירו לשם כך דווקא את מיטב הצון, למרות שיכלו למכור את כל הבהמות? כי הרי לפי סברת הגמרא, מתחילה שרצו ישראל להקריב את צון עמלק, מובן שביקשו להקריב לפני השם דווקא צון מן המיטב, אבל אם הותירו את הצאן רק כדי למוכרו, מדוע לא רצו למכור את כל הבהמות? התשובה היא כי איך דליק פצלן, זווינה, כדי שיקפצו עליהם קונים וימחרו מיד. קושייה נוספת על רבי אליעזר, תשמע, בואו שמע ראיה שלא כרבי אליעזר. כאשר ביקש דוד המלך לקנות את גורן ארוונה יבוסי כדי להקים בו מזבח, נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק כ"ב, ויאמר ארוונה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה, והמוריגים וכלי הבקר לעצים. כלומר, שיטול את גורנו בחינם, ייקח את בהמותיו להקרבה ואת כליהם לעצי המזבח. ונאמר שם, ואיקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ויעלו לא תושלמים. אם כן מוכח, שמותר להקריב בהמות של עובדי כוכבים, ואין לחשוש שנרבעו, שהרי ארוונה עובד כוכבים היה, ודוד יקריב את בהמותיו. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, ארוונה, גר תושב היה וקיים את שבע מצוות בני נוח שבכללן איסור רבייה. על כן לא היה חשש שנרבעו בהמותיו, וכבר למדנו שרבייה אסורה לבני נוח. רב נחמן אומר שארוונה לא רבה את בהמותיו כיוון שהיה גר תושב, סובר כדעת חכמים המובאת בגמרא לקמן בדף ס"ד עמוד ב', שגר תושב הוא המקיים שבע מצוות בני נוח. בתלמוד הירושלמי מתרצים את הקושייה הזו על רבי אליעזר באופן אחר, שארוונה אמנם נתן את בהמותיו לדוד, אבל דוד לא הקריבם אלא לקח בהמות משלו. אגב, שהביאה הגמרא את דברי ארוונה אל דוד המלך, היא מבארת את הפסוק הזה. שואלת הגמרא, מה עם מוריגים? מה הם המוריגים שהזכיר ארוונה בדבריו אל דוד? מבארת הגמרא, אמר אולה מיטה של תורביל. שואלת הגמרא, מה היא מיטה של תורביל? מבארת הגמרא, איזה דקורקסה דדיישן, לוח חץ רחב ועווה שיש בו חריצים עמוקים רבים, ומשתמשים בו לדוש את התבואה. על ידי שקשרו לוח זה לבהמות והעלו על גבי התבואה, היו הפגימות שבעץ נכנסות בתוך התבואה וחובטות בה, וכך הפרידו את הקש והתבן מהשיבולים. מוכיחה הגמרא מפסוק כפירושו של אולה. אמר רב יוסף, מהי קרא, איכן מצאנו בפסוק שזה הפירוש של המילה מוריגים? נאמר בנבואה של ישראל ואחרית הימים בספר ישעיה פרק מ"א, פסוק ט"ו, הנה סמתיך למורג, חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדו שרים ותדוק וגבעות כמות סטסים. כלומר שיהיו ישראל כמורג וידושו את אויביהם. הנה מוכח שהמורג משמש לדישה. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי אליעזר ומקשה עליהם. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבי אליעזר, בימי שמואל שבוע פלישתים את ארון הברית, ולאחר שנהנשו מהשמיים החזירו לישראל על גבי עגלה חדשה הקשורה לשתי פרות. כשהגיע ארון לבית שמש עצרו הפרות, ונאמר שם בספר שמואל א' פרק ו' פסוק י' ד', ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה להשם. אם כן מוכח שמותר להקריב בהמות של עובדי כוכבים, ואין לחשוש שנרבעו, קשה על רבי אליעזר. מתרץ את הגמרא, לעולם אין להקריב בהמות עובדי כוכבים, מה שהקריבו את הפרות שנשאו את הארון, הוראת שעה הייתה. הייתה זו הוראת היתר מיוחדת לאותו זמן, מפני שנעשה על ידיהן נס, שהביאו את ארון הברית לארץ ישראל לבדן, בלי שאיש ינעיג אותן. ואף שקלעו את בניהם והפרידו אותן מהם, לא גאו אחריהם, אלא הוליכו את הארון ואמרו שירה, כמבואר בגמרא לקמן. ובנביא נאמר בספר שמואל א' פרק ו' פסוק ז', שהפלישתים לקחו בכוונה פרות מניקות, כדי לבדוק אם הפרות יוליכו אותו לארץ ישראל מעצמן, או שיגעו אחר בניהן. מוכיחה הגמרא שהייתה זו הוראת שעה, ואומרת החינם אם הסתבר, כך גם הסתבר, שהקרבת הפרות הללו הייתה הוראת שעה, דילות אימה אחי, שאם לא תאמר כך, עולה נקבה מייקה, וכי באמה נקבה קריבה לעולה, והרי אין עולה אלא זכר, כנאמר בפסוק בתחילת ספר ויקרא, אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו. אז איך העלו פרות אילו לעולה, אלא ודאי הייתה זו הוראת שעה מיוחדת שהתירו להקריבן, ועל כן גם לא חששו שמה נרבעו. זוכה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ומהי קושייה? וכי מה ראיה מכך שהקריבו נקבות לעולה, והרי שם העלו את הפרות על במת יחיד, קודם שנבנה בית המקדש, בזמנים בהם לא היה הארון בתוך המשכן, הותרו הבמות. כלומר, יכול היה כל אדם לבנות במה ולהקריב עליה בכל מקום שירצה, והבמה שבמשכן נקראה במת ציבור או במה גדולה, ושאר הבמות נקראו במת יחיד או במה קטנה. ובמסכת צבחים בדף קי"ח עמוד א' מבארת הגמרא את ההבדלים ביניהם. בשעה שנלקח הארון על ידי פלישתים, חרב המשכן שהיה בשילו, ונבנה בנוב. ואם כן, במה זו שנבנתה בבית שמש הייתה במת יחיד. אם כן, דילמה, שמה בבמת יחיד מותר להקריב נקבות לעולה. וכדרב עדה ברהבה, כדברי רב עדה ברהבה, דאמר רבד אבא רבא, מניין לעולה נקיבה שהקשרה בבמת יחיד, שנאמר בספר שמואל א' פרק ז' פסוק ט', כאשר היו ישראל במצפה ובאו הפלישתים להילחם בהם, והיקח שמואל תלה חלב אחד, ויעלהו עולה. דהיינו שהקריב לעולה רחל נקיבה המניקה את בנה, ומוכח שנקיבה קשרה לעולה בבמת יחיד. ואם כך, אין ראיה שהקרבת הפרות שנשאו את ארון ברית השם הייתה הוראת שעה. מקשה הגמרא, הרי נאמר ויעלהו זכר משמע, מלשון הפסוק שנאמר בלשון זכר, משמע שקורבן העולה שהקריב שמואל היה זכר. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ויעלה הכתיב. אמנם הפסוק נקרא בלשון זכר, הניקוד שלו אנחנו קוראים בלשון זכר, אבל כיוון שנכתב ויעלה וו יוד עין למד היי בלי וו בסוף, אז זה נשמע נשון נקיבה. אם כן, יש ללמוד מכך שהייתה זו נקיבה. מה שהפסוק נקרא בלשון זכר זה כדי ללמדנו שבבמת יחיד נקיבה קשרה לעולה כאילו הייתה זכר. לאלה בדף חב ב' עמוד ב' הובא בשם התוספתא שמותר לקנות בהמה לקורבן מעובדי כוכבים, כיוון שהגוי חס על בהמתו ואינו רובעה. רבי יוחנן מוסיף חילוק בדין הזה. רבי יוחנן אמר דברי התוספתא המתירה לקנות קורבן מגוי כיוון שהוא חס על בהמתו אינם בכל הבהמות, אלא יש אופנים בהם יש לה חשוש לרבייה, כיוון שגבול יש לה לבהמה הנרבעת. אם היא נרבעה כשהיא פחותה מבת 3 שנים, הרי היא נעקרת על ידי כך, הופכת להיות עקרה. אבל בהמה בת 3 שנים שנרבעה אינה נעקרת, על פי רוב אינה נעקרת, ועל כן אין הגוי חס עליה ויש לחשוש בה לרבייה גם אם היא הבהמה שלו. רבי יוחנן סובר כעתירות של רב לאל בדף חב ב' עמוד ב', שגוי חס על בהמתו שלא תעקר, ועל כן אינו רובעה. בבהמה שאינה שלו יש לחשוש לרבייה. אבל רבי יוחנן מוסיף חילוק שמעל גיל 3, גם בבהמת הגוי עצמו יש לחשוש לרבייה. כך מסביר התוספות ריד. אי טבעי יקשו בני הישיבה על רבי יוחנן כל הנתיובתא, את כל הקושיות שיקשו לאל על רבי אליעזר, אשר מצאנו בפסוקים שהקריבו בהמות של עובדי כוכבים. דהיינו, הפסוק כל צון קידר יקבצו לך, שנאמר לגבי אחרית הימים, ומשה רבינו שאמר לפרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ויתרו שהביא עולות וזבחים, ושאול שאותיר את מיטב בהמות המלא כדי להקריבן, ודוד שלקח מהארוונה היבוסי בהמות לקורבן, ולכמל מקשה הגמרא גם מהפרות שהביאו את הארון מארץ פלישתים אשר יקריבו מנשי בית שמש. והגמרא מקשה על רבי יוחנן, כיוון שלשיטתו יש להקשות מן הפסוקים הללו גם לחכמים הסוברים שמעל גיל 3 יש לחשוש לרבייה. ושני לו ותרץ להם רבי יוחנן שבכל המקומות הללו הייתה בהמה שהקריבוה פחותה מבת 3 שנים, ועל כן לא היה חשש שנרבעה, כיוון שחס עליה הגוי שלא תעקר. קושיה נוספת מביאה עכשיו הגמרא על רבי יוחנן. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רבי יוחנן. נאמר בפרות שהביאו את ארון הברית מארץ פלישתים, ואת הפרות העלו עולה להשם, אם כן מוכח שמותר להקריב בהמות עובדי כוכבים. תרץ את הגמרא גם שם מדובר בבהמה פחותה מבת 3 שנים ואין לחשוש בה לרבייה. מתקיף לרבונה בריידי רב נתן, יקשה רבונה בנו של רב נתן על התירוץ הזה. אם כן שהבהמות שהביאו את הארון היו פחותות מגיל 3 שנים, היינו זה שנאמר בהם שם בספר שמואל א' פרק ו' פסוק י', ואת בניהם קלו בבית, ואת בני הפרות הללו קלעו הפלישתים בבית, והרי יש לתמוע כיצד היו להם בנים וכי פרה פחותה מבת 3 שנים. מיקה ילדה, האם היא יכולה ללדת? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת בכורות דף י"ט עמוד ב', הלוקח מי שקונה בהמה מעובד כוכבים וילדה זכר ואינו יודע אם זהו הבכור ועליו לתנו לכהן, כי אם הוא בכור בהמה טהורה הרי הוא קרב למזבח ובשרו נאכל לכהנים, ואם בכור חמור הוא בעליו פודה אותו בסה הניתן לכהן, כנאמר בתורה בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג. אז אותו יהודי שקנה מהגוי יש לו ספק אם זה הבכור ועליו לתנו לכהן, או שכבר הפרה הזו ילדה קודם לכן, קודם שנמכרה לו. אז הדין כך הוא, פרה וחמור שילדה מבת 3 שנים, דהיינו שלא הייתה בת יותר מ3 בעת לידתה, הוולד ודאי בחורו וניתן לכהן, כיוון שלא ייתכן שילדה ולד אחר לפני שמלאו לה 3 שנים. מכאן ואילך, אם ילדה כשהייתה בת יותר מ3 שנים, הרי ולד זה ספק בחור, כיוון שייתכן שכבר ילדה קודם לכן בבית העובד כוכבים. ואז הדינו, אם נולד לבהמה טהורה אי אפשר להקריבו, שהרי אינו ודאי בחור, אלא ירעה במרעה עד שיפול בו מום, ואחר כך יאכלנו בעליו, כיוון שבחור בעל מום מותר באכילה לזרים. ואף שאם בכור ראה הוא שייך לכהן, דבר זה מוטל בספק, ועל הכהן להביא ראיה שהוא בכור ולא ילדה אמו ולד אחר בבית העובד כוכבים, שכן המוציא מחברו עליו הראיה. ואם מדובר בחמור שהוא ספק בכור, יבדה אותו בעליו בסה כדינו שם הבכור הוא, ויטול את הסה לעצמו, שהרי הסה חולינו אפילו כשפודה בו בכור ודאי, אלא שהוא ממון הכהן, וכאן שספק הוא אמא של הכהן, המוציא מחברו עליו הראיה, והכהן יצטרך להביא ראיה שכן מדובר בבחור ודאי כדי לקבל את השה הזה. אז במשנה הזו מבואר שפרה פחותה מגיל 3 אינה יולדת. ותוספות אומר בדיבור המתחיל פרה שאומנם בזמננו נשתנו הטבעים, שהרי איננו הרואות בכל יום פרות בנות שנתיים, שכן יולדות. בכל אופן בזמן המשנה, הטבע היה שפרה פחותה מגיל 3 אינה יולדת, וכיוון שנאמר בפרות שהביאו את הארון שהיו להם בנים, מוכח שהיו בנות 3 שנים, ואם כן חזרה הקושיה על רבי יוחנן כיצד העלו אותם לקורבן ולא חששו שנרבעו אחר שמלאו להם 3 שנים. מכוח הקושיה הזו מסיקה הגמרא, אכן אין לתרץ שהיו פרות האלו פחותות מבנות 3 שנים. אלא מחברת כדי שנינן מעיקרה, אלא ברור שיש לתרץ את הקושיה הזו, כפי שתרצנו מתחילה לשיטת רבי אליעזר, שהקרבת הפרות שהביאו את הארון הייתה הוראת שעה ואין ללמוד ממנה. אגב, שהזכירה הגמרא לאל את הפרות שהביאו את הארון מארץ פלישתים, היא דורשת את הפסוק שנאמר בהם. כאשר שלחו פלישתים את הפרות עם ארון הברית לישראל, נאמר בספר שמואל א' פרק ו' פסוק י' ב', הישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגעו, לא שרו ימין ושמאל. שואלת הגמרא, מהי וישרנה? מה הפירוש המילה וישרנה שבפסוק? ולפי הפשט אומר רש"י, וישרנה שלחו הפרות בדרך ישרה. אז לפי זה צריך לומר ששאלת הגמרא היא מה אנו דורשים מן המילה הזו. ולא העץ יוסף מבאר את שאלת הגמרא, אין לפרש את הפסוק כפשוטו שהלכו ישר, שהרי כבר נאמר בסוף הפסוק ולא שרו ימין ושמאל. שיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, שאמרו הפרות שירה, כלומר שאמרו שירה ממש בלשון הקודש, כך אומר הריטב"א. כתב רבינו חננאל שאין לתמוע על הדבר כיצד דיברו הפרות, שהרי מצאנו באתונו של בלעם שדיברה עמו. ואילו הרעבד מפרש שלא דיברו ממש בלשון הקודש, אלא אמרו שירה בשפתן, והיה שם מי שהבין את שיחתם. כמובן במסכת סוכה דף כוח עמוד א' לגבי רבי יוחנן בן זכאי. ואילו המהר"ל מבאר לשיטה הזו שעצם הילוך הפרות בדרך הישר, הוא היה השירה. עוד מבארת הגמרא באופן נוסף, ורב זוטרא בר טוביא אמר רב בשמו של רב, שישרו הפרות פניהם כנגד הארון, להפך מדרך הילוכן, ואמרו שירה. דהיינו שהלכו לפני אהרון ובזמן הילוכם סובבו ראשן לאחור כדי שיהיו פניהם כנגד אהרון. כותב המאירי שבסוגיה הזו נרמזה הלכה שנושא אהרון צריכים להפנות פניהם אל אהרון בשעת הילוכם. כמבואר ברמב"ם בהלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה י' ג'. אם כן יוצא שלדעת רב, מהמילה וישרנה שני דברים, ישרו פניהם וכן שאמרו שירה, כך אומרים תוספות חכמי אנגליה. שואלת הגמרא, ומה שירה אמרו? איזה שירה אמרו הפרות? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, שירה זו אמרו, אז ישיר משה ובני ישראל, אשירה להשם כי גאוגה, שנתגאה על הפלישתים, ושלח יד בהם, ובדיגון אלוהיהם להנישם. סופר בנביא שלאחר שלקחו הפלישתים את הארון, הניחו יחד מדגון שהיו עובדים לו, ולמחרת מצאו את דגון נופל לפני הארון, ושוב למחרת נפל וראשו, וכפות ידיו נחרטו. וכן ניקה השם את הפלישתים במאומת מוות ובית חורים כמובע שם. התורת חיים כותב שנרמז המעשה הזה בשירת הים במה שנאמר, שמעו עמים ארגז ונחיל אחז ושווה פלשת, דהיינו פלישתים. ומביא המערשה בשם המדרש, שהוקשה ושוותה שירת הפרות לשירת הים, שנאמר בשירת הים כי גאו גאה, ונאמר בשירת הפרות, הלכו הלוך וגאו. תשובה זו אמר רבי יוחנן בשמו של רבי מאיר, ואילו רבי יוחנן דידי אמר, רבי יוחנן עצמו אמר באופן אחר, שאמרו הפרות, ואמרתם ביום ההוא, עודו להשם קירו בשמו, עודיו בעמים, עלילותיו. פסוק בספר ישעיה פרק י' ב', פסוק ד', שעל ידי מעשה זה נודע השם בעמים. דעות נוספות, איזו שירה אמרו הפרות, ורבי שמעון בן לקיש אמר שאמרו הפרות, מזמור היתמה, מזמור יתום, כלומר שלא הוזכר שם אומרו. אילו תוספות בדיבור המתחיל מזמור ה אומרים, שמזמור זה נקרא יתום כיוון שלא הוזכר בו על מה נאמר, כשם שהוזכר במזמור לתודה שנאמר על התודה, ובמזמור שיר ליום השבת שנאמר על השבת, ואף שמצאנו פרקי תהילים רבים שלא הוזכר על מה נאמרו, בהם לא נאמר לשון מזמור. דהיינו, מזמור שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קדשו, תהילים צד יחד. כלומר, שהשם עשה נפלאות והושיע לו ימינו להוציא את הארון מיד פלישתים, ובזה הודיע השם ישועתו לעיני הגויים. זהו שנאמר עוד בהמשך הפרק, לפני השם קיבה, דהיינו שבא ארון השם מארץ פלישתים. כך מסביר המערשה. ובשירה הזו נאמר שיר חדש, כיוון שהיה זה נס חדש. כך מפרש הרעבד. ועוד כתב, שאף שדוד היה אחר המעשה הזה, אמרו הפרות ברוח הקודש את השירה שהיה עתיד דוד לומר. אומרת הגמרא, רבי אלעזר אמר, שירה זו אמרו, השם מלאך ירגזו עמים, שהפלישתים רגזו על שעיקם השם במכת חורים. אמר שם מוסיף, שזהו שמסיים הפסוק, יושב קרובים תנות הארץ. כלומר, שעל ידי אהרון שעליו היה יושב הקרובים, נער ארץ פלישתים. רבי שמואל בר נחמני אמר שירה זו, אמרו, השם מלאך גאות לבש. כלומר שנתגאה השם על הפלישתים ולא רצה שישב ארון הקודש עמהם. כך אומר הרעבד. ובפתח עיניים הוא מבאר שנתגאה עליהם להנישם, כפי שכתב רשי לאל לשיטת רבי מאיר הסובר, שאמרו הפרות שירת הים. רבי יצחק נפחה אמר, השירה שהם אמרו, רוני, השיטה, התנופפי ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב, המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיים. השירה הזו נאמרה על עצי השיטים כיוון שהם היו עיקר הארון. כמבואר במדרש שעצי השיטה שבמשכן נטעו על ידי אברהם בבאר שבע, והביאם יעקב למצרים ונתקדשו מתחילה לשם המקדש. אבל הזהב בא מנדבת ישראל במדבר והיה רק הציפוי לארון. כך מסביר המהרש"א. וכפל הלשון רוני רוני הוא כנגד התורה שבכתב שהייתה בארון, והתורה שבעל פה הרי מוזבה, מבאר כך הבן יהוידע. אם כן אומר רב יצחק נפרא, שהפרות אמרו את השירה רוני רוני השיטה ארון הברית היעשו יצאי שיטים, התנופפי התרוממי ברוב הדרך, המחושקת הקשורה ברקמי זהב, המצופה זהב טהור מבפנים או מבחוץ, המהוללה בדביר ארמון בספר התורה של משה הנתון בתוך הארון, שדביר בלשון פרסים פירושו ספר, והארמון הוא היכל בית המקדש שבו היה נתון ספר התורה שבארון. כך מפרש המהרש"א, אבל רבינו חננאל מפרש שהארון היה נתון בתוך הדביר, דהיינו דביר אינו ספר, אלא הכוונה לבית המקדש. ומפוארה בעדי עדיים בתכשיט שאין גדול ממנו, דהיינו ספר התורה. ואילו המהרש"א כותב שהעדי זה כתר רוחני, דהיינו כתר השכינה שהייתה שורה בין בדי הארון, שפירושו הכתר הרוחני שניתן להם מלמעלה. כנאמר בפסוק, ואתה עורד עדייך מעליך. רבשי מתנילה היה שונה להדר רבי יצחק לדברי רבי יצחק נפחה בעניין השירה, לגבי הפסוק שנאמר כשהיו נוטלים את הארון למסעות במדבר. אמר בספר במדבר פרק יות פסוק למד ה' ואי ונשוא הארון, ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. ששאלו בבית המדרש ישראל מה אמרו, מה ענו ישראל אחר משה כשנשא הארון, ועל כך אמר רבי יצחק שהם אמרו רוני רוני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיים. אם כן, בדברי רב יצחק למדנו שספר קרוי דביר. ואירת הגמרא מה מקור הכינוי הזה. אמר רב כמן קרו פרסאי לספרה דביר, מאיזה לשון קוראים הפרסים לספר בשם דביר? מאחה, מלשון הפסוק הזה, נאמר בספר שופטים, פרק א', פסוק י' א', לגבי העיר דביר, כאשר כבשו הישראל מיד הכנעני שישב בה כמובא שם, אז נאמר שם ושם דביר לפנים קריאת ספר. הנה מבואר שדביר זה כינוי לספר. תיבה נוספת משפת הפרסים ששורשה בלשון הקודש. אמר רבשי כמן קרו פרסאי לנידה דשתנה. מאיזה לשון קוראים הפרסים לאישה נידה בשם דשתנה? מאחה. מהפסוק הזה שאמרה רחל לאביה, אל יחר בעיני אדוני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי. כלומר נידה אני. המילה דשתנה היא נוטריקון של דרך נשים. כלומר שתיבת דרך רמוזה באות דלת ותיבת נשים רמוזה באות שין. אילו הרעבד מסביר שקושיית הגמרא היא מאיזה טעם קוראים הפרסים לנידה דשתנה, שזה לשון רגילות. על כך השיבה הגמרא שמצאנו בפסוק דרך נשים, שזו דרכן ורגילותן של נשים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף חף דלת במסכת עבודה זרה עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה בדף חף דלת, כיצד שייך לדון על ולד באמה שנגחה והרי חייבת מיתה? שאלה שנייה, מדוע דמי פרה אדומה מרובים? שאלה שלישית, מניין שלעתיד לבוא ישובו הגויים אף ממעשה עריות ולא רק מעבודה זרה? שאלה רביעית לרבי אליעזר, כיצד אמר משה לפרו, גם אתה תיתן בידינו זבחים? שאלה חמישית לרבי אליעזר, כיצד כתוב, ויקח יתרו עולה וזבחים? השאלה האחרונה, דף חף דלת, לרבי יוחנן, באיזה אופן אפשר לקחת בהמה מגויים לקורבן ואין חוששים לרביעה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ג בשבט תשע"ח סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף כ"ד במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ד בשבט תשע"ח ערב שבת קודש. פרשת משפטים ופרשת שקלים ושבת מברכין. את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות וערבי ימים טובים שני דפים. דפים חפהי וחפוו במסכת עבודה זרה. לקוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.